היי, אני ניב רסקין, ואתם מאזינים לשיעור פרטי. בכל שיעור נלמד ממורה או מורה אחרים נושא חדש וחשוב על החיים.
והיום אנחנו עם שירלי יובל, שתסביר לנו מה הקשר בין העבודה שלנו לאושר בחיי.
אושר ועבודה, לכאורה שני מושגים קצת רחוקים. אחד מהשני, אושר זה מושג מהאגדות, נכון? כל האגדות מסתיימות בחתונה, ובמשפט המפורסם, מאז הם חיים באושר ואושר עד עצם היום הזה. אף אגדה לא מסתיימת במאז הם עובדים באושר ואושר עד עצם היום הזה, ובכל זאת, רובנו נקדיש שליש משעות העירות שלנו והחיוניות שלנו בעבודה. ולכן כדאי ומומלץ שזה יהיה מקור לסביעות רצון. ואני רוצה להתחיל ולהסביר למה העבודה היא חשובה לבריאות הנפשית שלנו, מעבר לסביעות רצון, למה היא הכרחית לבריאות הנפשית שלנו, ובהקשר הזה רוצה לצטט את אחת ההגדרות היפות לבריאות נפשית, הגדרה של פרויד, אבי הפסיכולוגיה, שאמר שבריאות נפשית מתבטאת ביכולת של אנשים לאהוב ולעבוד. לאהוב אנחנו מבינים, נכון? זה קל לנו, הייצור האנושי זקוק לקשר, אנחנו לא יכולים לבד, אנחנו רוצים לאהוב ולהיות אהובים, אבל למה לעבוד? למה התכוון המשורר? כי בעבודה יש הרבה מרכיבים סיזיפיים, קשים, בוסים, אתגרים, עד 12 בלילה להוציא מצגות, לקום בבוקר בכלל לצאת מהמיטה, לא תמיד פשוט. למה הוא מתכוון? אז קודם כל אני רוצה להרחיב קצת את ההגדרה, וכשאנחנו מדברים על עבודה והקשר שלה לבריאות נפשית, אנחנו מדברים לא רק על משרה. משרה זה הג'וב הזה שמפרנס אותנו, הדבר שאנחנו עושים כדי לשים את האוכל על השולחן שלנו, או לדאוג לבריאות שלנו, אבל יש גם עבודה במובן הזה של עיסוק משמעותי, או עבודה שאנחנו עושים ולא בהכרח מפרנסת אותנו, למשל הורות, משרה מלאה, נכון, שכר מינימום אם בכלל, או עבודה התנדבותית, זאת אומרת דברים שאנחנו בעצם מאוד מאוד עסוקים סביבם, אבל הם לא מכניסים לנו כסף. גם לזה אנחנו נקרא עבודה כשאנחנו מדברים על הקשר של זה לבריאות נפשית. למה זה בעצם חשוב לנו לעבוד, להיות עסוקים בעשייה משמעותית? דבר ראשון, היצור האנושי רוצה להרגיש התפתחות. זה בטבע שלנו. אנחנו אוהבים להרגיש שהתפתחנו, שגדלנו, שלמדנו, שמימשנו את היכולות שלנו. והעבודה היא סוג של קנבס שעליו אנחנו רואים את ההתפתחות שלנו. אני זוכרת שהילדה שלי הייתה קטנה, היה לה מין משחק מחשב כזה שכל פעם שהיא הייתה פותרת משהו, אז המחשב היה צוהל וצועק לה עבודה טובה. והיא הייתה כזה מתמתחת בכיסא כאילו הוא קיבלה קידום בקריירה. אנחנו אוהבים את ההרגשה הזאת שהתפתחנו. דבר נוסף, אנחנו רוצים להרגיש חיוניים. אחד העלבונות של הקורונה, למשל, זה מקצועות שהוגדרו כלא חיוניים. בני אדם צריכים להרגיש ורוצים להרגיש שהם חשובים, שהם עושים משהו משמעותי, שהם מועילים. כולנו רוצים להרגיש גם שאנחנו מועילים, והעבודה מאפשר לנו להרגיש מועילים. זה לא חייב להיות שאנחנו נהיה מנתחי מוח או נציל חיים. מועילים אנחנו מרגישים לפעמים גם אם לקחנו על עצמנו משימה. התנדבנו לעבוד בוועד ההורים, או התנדבנו לעשות משהו בעירייה לטובת אזרחים ביישוב שלנו. כלומר, הצורך להרגיש בעלי ערך, הרבה פעמים אנחנו מושכים אותו מתוך העבודה, מתוך העשייה שלנו. אחד המשפטים היפים של אלפרד אדלר, עוד פסיכולוג רב פעלים, אדלר דיבר על הצורך האנושי שלנו למצוא מקום בעולם, להרגיש שייכות. אנחנו מרגישים שייכים ששני תנאים מתקיימים, כשאנחנו אהובים וכשאנחנו מועילים, נחוצים. ולכן עבודה מאוד מאוד חשובה לנו להרגיש נחוצים ומועילים. ודבר נוסף שזה כולכם יודעים והקורונה גם מדגישה את זה, אנחנו זקוקים לשגרה. עבודה מארגנת את החיים שלנו סביב שגרה, לוח זמנים, מערכת שלמה של תקסים, היא מכניסה אנשים לחיים שלנו. אז מכל הסיבות האלה, עבודה היא חשובה מאוד לבריאות הנפשית שלנו, ואני אגיד יותר מזה. אנחנו יודעים שמי שאין לו עבודה או עשייה משמעותית, עיסוק משמעותי, שהוא מרגיש בו נחוץ ומועיל, זה מזרז דיכאון. המחקרים שלנו מראים את הקשר שבין אי עבודה, אי עשייה, לדיכאון. אז בואו נדבר על האפשרות, גם אם הג'וב שלכם הוא לא מושלם, ואפילו אם אין לכם עבודה, לא תמיד אנחנו מוצאים עבודה, אבל תמיד אנחנו יכולים להכניס עיסוק משמעותי לחיים שלנו. ואני רוצה לספר לכם באמצעות הסיפור המעניין על רמי הרפז, זיכרונו לברכה. רמי הרפז היה טייס פנטום ישראלי, הוא נפל בשבי בשנת 70 וישב 3.5 שנים בשבי המצרי. הוא שרד את השבי הזה לא רק בריא בגופו אלא גם בנפשו, בין היתר בזכות העובדה שהוא ייצר לעצמו שגרת עבודה מאוד מאוד ברורה, עיסוק משמעותי במהלך השהות שלו בשבי. יצא ספר מאוד מעניין שמתאר את זיכרונותיו, והוא מספר בספר שבאמת החודשיים שלושה הראשונים היו מאוד קשים, הוא עבר עינויים ולא הייתה לו כמעט שליטה על החיים שלו, אבל אחרי 3 חודשים המצרים הבינו שאין להם יותר מה לחלוב ממנו, זרקו אותו לתא שלו, ושם בתא קטן של 3 מטר על 4 מטר, הוא הבין שהתחילו החיים החדשים שלו, והתפקיד שלו, המשרה שלו, היא להיות שבוי ולצקת לזה משמעות. אז הוא החליט שאת היום שלו הוא יתחיל בריצת בוקר, כי הוא היה רץ עוד לפני הנפילה בשבי. איך רצים? בתא של 3 מטר על 4, בשמיניות. הוא ספר וראה שהוא צריך לעשות 600 סיבובים כדי למלא את המכסה היומית. ככה הוא התחיל את היום, אחר כך הוא התיישב ללמוד, הוא למד בתנך, אחר כך הוא התיישב לכתוב על מה שהוא למד. אחר כך הוא הבין שהוא יכול באמצעות עיפרון קטן לסרטט על הקירות של תא השבי, והוא סרטט סרטוטים של תוכניות למדפסת שעליהם הוא עבד במפעל של הקיבוץ שלו לפני שהוא נפל בשבי. כלומר, הוא החליט שהוא ימשיך לעבוד על איזשהו פרויקט מהחיים הקודמים. כלומר, יצר לעצמו עיסוק משמעותי. בשלב מסוים הוא ביקש ללמוד לסרוג, הוא למד לסרוג, זה היה לו חשוב, כיוון שכשהוא נפל בשבי, היו לו 2 ילדים קטנים בבית, ואשתו הייתה בהיריון עם תאומות שיוולדו כשהוא יהיה בשבי כבר 0.5 שנה. הוא יראה אותם לראשונה, כשהם יהיו בנות 3, והוא חוזר עם מזוודה מלאה בבגדים שהוא שרג להם. גם זאת הייתה חלק מהעבודה שלו, ליצור איזושהי תקווה עתידית. מה שרמי הרפז עשה, זה שהוא ארגן את היומיום שלו סביב עשייה משמעותית. הוא עשה עוד דבר מאוד חשוב שהמחקרים שלנו בפסיכולוגיה חיובית מצביעים עליהם שוב ושוב. הוא התמקד במה שעובד. אחד הדברים שהוא מספר בספר שעזרו לו למשל לשרוד את התקופה, שכל שבוע היה שואל את עצמו, מה השתפר לטובה? מה קצת יותר טוב היום שלא היה לי קודם? השבוע קיבלנו מרק חם. את אותו דבר חשוב שנעשה לגבי העבודה שלנו. הג'וב הספציפי שיש לנו, שהוא לא תמיד ג'וב מהחלומות, אבל המחקרים שלנו על עושר מראים שאנשים שיודעים להתמקד במה שעובד, ביש בחייהם, הם יותר מאושרים. אז איך עושים את זה לגבי הג'וב הספציפי שלנו, עם כל המגבלות שלו? אחד המחקרים היפים נעשו בייל על האופן שבו אנשים תופסים את העבודה שלהם. למעשה, יותר מהמרכיבים של הג'וב עצמו, מה שמשפיע הוא איך בן אדם מתייחס לג'וב הזה. במחקר ענק שהם עשו בייל, הם חקרו עובדים סניטריים בבית חולים. לא מהמשרות הכי נחשקות, זה בטוח, משרה קשה, סיזיפית. רוב האנשים התייחסו אליה רק אל מקור לפרנסה, ואז הם באמת לא היו מאוד שמחים בה. אבל היה קומץ של אנשים שמאוד אהבו את העבודה שלהם, וכשראינו אותם, הם תיארו את העבודה שלהם באופן אחר. הם תיארו את עצמם כחוליה מאוד חשובה בהחלמה של המטופלים, של החולים. הם הרגישו שהם אלה שלפעמים מתווכים בין החולה לצוות הרפואי. הם אלה שנכנסים לחדר כשהחולה לבד ועצוב, הם יכולים להיות אוזן קשבת. הם אלה שמביאים לו סנדוויץ' בבוקר. כלומר, הם ראו את המשמעות בעבודה שלהם, את מה שעובד. ואחד הכלים היפים שאנחנו משתמשים בהם בפסיכולוגיה חיובית, תרגול של הכרת תודה. לנהל יומן של הכרת תודה. תודה על מה יש לי בעבודה הספציפית הזאת. אני קוראת לזה בשפה שלי התודוליס שלי, אני מתרגלת את זה הרבה מאוד, גם על העבודה וגם על החיים. תשאלו את עצמכם, מה יש בעבודה הספציפית שלי, בג'וב שלי, שאולי הוא משעמם, אבל יש שם אנשים נהדרים, והוא משמח אותי ברמה האנושית. אולי העבודה שלי סופר קשה ומאתגרת ומדירה שינה מעיניי, אבל היא מספקת לי אתגר, אפשרות להתפתח. ככל שתעשו את זה יותר, תוכלו יותר לראות מה יש בעבודה שלכם. אחד החסמים שלנו מאושר זה המשאלות הגרנדיוזיות, כן? ההרגשה שיש איזה הכי, שיש מושלם. אין מושלם, צריך לשים ציפיות ריאליות. וגם אלה שיש להם עבודה נהדרת, למשל אנשים שעובדים בגוגל, נחשב אחד ממקומות העבודה הכי מבוקשים, הרציתי שם לא מזמן, וכשבאתי להרצאה, הם לקחו אותי לאוכל, וישבנו לאכול, באמת אוכל פצצה, אבל הם סיפרו לי שבחודש הראשון נורא נורא מתלהבים מהאוכל, ואחר כך, בחודש השני, כבר שומעים שאנשים מתמרמרים על זה שלא היה מספיק וואסאבי בסושי של יום שני, וזה לא מאפיין רק את עובדי גוגל, זה נקרא התרגלות הדונית. אנחנו מתרגלים גם למה שטוב, ומפסיקים לראות אותו. אז תתרגלו את הטודוליסטים שלכם, את היכולת לראות מה יש, גם עם העבודה שלכם. נהדרת. אני מאחלת לכם בריאות ואת האפשרות לעסוק, להכניס לחיים שלכם עשייה משמעותית.
האם העיסוק האהוב יכול דווקא לפעמים להשפיע לרעה על רמת העושר? לאחרונה יצא לי לקרוא מאמר על קשר בין עיסוק לדיכאון, והמאמר מפנה למחקרים שבעצם אומרים שלמשל אומנים וסופרים סובלים פי 10 יותר מדיכאון מאשר כלל האוכלוסייה.
זאת אומרת, אם אני מבינה נכון, את שואלת האם דווקא כשאני מתעסק במשהו שאני אוהב, אז זה פוגע באושר שלי, כן? בעבודה, בגלל המחקר הזה על אומנים וסופרים, אני חושבת שהקשר בין אומנים וסופרים לדיכאון ומסיבות אחרות, יש קצת מחקרים על יצירתיות ועל שיגעון, אני לא חושבת שזה קשור לזה שאנשים אוהבים, שכשאנשים אוהבים את מה שהם עוסקים בו, זה מקדם דיכאון או פוגע באושר שלנו, להפך. אני חושבת שכדאי שנאהב את מה שאנחנו עוסקים בו, ואם אנחנו לא אוהבים את מה שאנחנו עוסקים בו, אם זה לא ג'וב שממש יושב על המשאלות שלנו, אז כדאי שנמצא מה לאהוב בג'וב שאנחנו עוסקים בו.
ההורים שלנו היו עובדים באותו מקום עבודה 40 שנה. אצלנו, בתקופה הזו, הם כולם אחרי 4-5, איזה 4-5? שנתיים, שלוש, כולם ממצים. אני עובר לפה, עובר לפה. נשחקים הרבה יותר מהר, הפיתויים נורא נורא גדולים, ולא בטוח שמהטעמים הנכונים הם עוזבים.
כן, אז בוא נדבר על זה רגע, כי באמת מסימני העידן הזה, זה שיש הרבה יותר תנודתיות, וחלק מזה זה שאנשים רוצים להיות מאושרים בעבודה שלהם, הם רוצים להתקדם, ואם הם מרגישים שהם לא מתפתחים, אז הם עוברים הלאה, ולפעמים חלק מהמעבר הלאה הוא בשביל הסיבות הנכונות, בשביל התפתחות. לא כל עזיבה או מעבר כל 3 שנים מעיד על זה שהבן אדם לא יכול היה להישאר במקום אחד, וזה עזב.
זה ברור.
זאת אומרת שכשהסיבות הן מהתפתחות, זה סיבות בריאות. כשהסיבות הן מזה שאך, לא מספיק טוב לי, זה לא מושלם, זה לא ה... זאת בעיה אחרת, וזה באמת מסימני התקופה. אנחנו רוצים מהר קוויק פיקס. הניסויים האלה לא עובדים, זה לא מדהים, אחרי שנה, יאללה, נפרק אותם.
אבל אני חושב שהחברה רואה במי שנשאר הרבה זמן במקום עבודה כאדם תקוע. בעוד
כן.
שפעם זה היה, ככל שהיית יותר זמן, אומרים, וואי, יש לו ותק, יש לו ניסיון. היום החברה שופטת אותך, לכן אנשים ממהרים
נכון,
לעזור.
נכון, נכון. אבל שוב, גם במאבק הזה אנחנו צריכים לשמוע פנימה. מה שיגידו לנו אנשים על איך אתה תקוע. אם אני לא מרגיש תקוע בעבודה שלי, אם אני מרגיש שהעבודה מפרנסת גם את הערך שלי ואת היכול שלי להתקדם, אז לא תהיה לי בעיה. וגם אם אנשים אחרים יגידו מה אתה תקוע, אני לא ארגיש תקוע.
עד כאן השיעור הפרטי של שירלי יובל.
אתם יכולים למצוא אותנו במאקו, ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקאסטים. תודה שהאזנתם.